רש"י, יש הרב נתן שהיה בתקופת הגאונים אב ישיבת בגדד, ויש גם הרב נתן בעל הערוך, אז אני לא יודע על מי מדובר. בכל מקום מדובר פה על מישהו קדמון. אותם בני אדם שאומרים פסוקים במרוצה כשיש שם עניין, מה הכוונה כשיש שם עניין? זאת אומרת, אם אין מניין אתה מושך, כי אין מניין, ואז כשמגיע המניין הם מפצים את עצמם על הזמן שהפסידו ומזדרזים, לא?
תפילה בציבור.
כן.
תפילה בציבור עדיפה תפילה ביחד.
כן.
אם אני לא עכשיו עושה מהר ברחור,
מישהו ילך. מישהו ילך, גם זה טוב. זאת אומרת, הוא מתכוון לומר שיש להם סיבה. יש להם סיבה מדוע הם מזדרזים. לא יאות עבדין. תראו את הנימוק שלו. שמקצרים שבחו של מקום בשביל שאלת צורכם. מה הוא מתכוון? מה זאת אומרת שמקצרים שבחו של מקום? זאת אומרת, לא מדובר שהם רצים את כל התפילה. כן, בתפילת העמידה הם מרוכזים, הם מתפעלים בנחת. אבל פסוקי דזמרה, זהו. לא מדובר על כאלה שאת כל התפילה מתפעלים מהר.
אבל מה אתה אומר? שאם אני יודע שאם אני מתפלל לאט לא יהיה
שאלה, הברור לך שואל את זה, כבר נגיע לזה. נכון, כבר נגיע לזה. היש מושל שיתרצה בכך? מה הכוונה? היש מושל שיתרצה בכך שאדם את בקשותיו ישאל בנחת ואת שבחו של המושל יקצר בו. אברהם, אתה בזמנו אמרת לי, וגם אני זוכר שיש מגן אברהם פה בסימנים הקרובים שאומר שפסוקי דזמרה לקחו חצי שעה. אתה זוכר איפה זה? המגן אברהם אומר, יוני, תנסה למצוא את זה. המגן אברהם אומר, או בסימן נון ב' או בסימן נון ג', שפסוקי דזמרה לקחו חצי שעה, כיוון שהיו אומרים את זה מילה במילה. כרגע אני לא מוצא את זה, אבל פחות או יותר זוהי הפרופורציה שמדובר עליה. ו... לא נעים להמשיך לדבר, אז בואו נמשיך. נראה את השולחן ערוך בסעיף ח'. אומר פה השולחן ערוך, אין אומרים מזמירות במרוצה כי אם בנחת. אומר פה המשנה ברורה בסעיף קטן ח', וזאת השאלה שפה עורר אברהם, במרוצה שלא ידלג שום תיבה ולא יבליעם, אלא יוצא מפיו כאילו מונה מעות. טוב, כל אחד יש לו את הקצב שהוא סופר כסף. אי אפשר להביא ראיה. אצלי, אני כשאני קורא את ההלכה הזו נתפרש לי אחד שמונה, אחד שאין לו מעות ומונה אותה. זה יותר לאט. הוא חושב, ואם היה לי, אז אחד כזה הוא מונה מעות לאט יותר, לעומת זאת חלפן הכספים הוא מונה מעות מהר מאוד. אבל העיקרון של מונה מעות, אתם רואים, זה לא לדלג ולא להבליע, אלא יוצאים מפיו כאילו מונה מעות. וכתב רבי יהודה החסיד, אם כן זה בספר חסידים, תראו את ההלכה הזאת, מי שאינו מלובש היטב יתפלל בביתו בחורף בנחת. כלומר, הסיפור הזה שקר בבית הכנסת, היו דברים כאלה כבר פעם. כן, היו דברים כאלה. הבן אדם, פה מדובר שהיו באים לבית הכנסת עם בגדים חמים, ויש אדם שאין לו בגדים חמים, עדיף להתפלל בחורף בביתו בנחת. כלומר, עדיף שתפלל ביחיד. מקשה המשנה ברורה וצריך עיון מלכמן סימן נ"ב. מה הוא מתכוון לכמן סימן נ"ב? בסימן נ"ב, סעיף א', יש לנו את סדר הדילוג. אדם שבא לבית הכנסת ומצא את הציור בסוף פסוקי דזמרה, מדלג, והעיקר הוא, אומר פה השולחן ערוך, אם בא לבית הכנסת ומצא ציבור בסוף פסוקי דזמרה, אומר ברוך שאמר, עד מולה לבית ישבחו, תהילה לדוד, הללו את השם מן השמיים, כן מקצר, ואחר כך השתבח, ואחר כך יוצר וקראת שמה והתפלל עם הציבור. ואז יש עוד דיון, אם אין שירות, אם אין שירות, אם אין שירות, בסוף רק ברוך שאמר תהילה לדוד והשתבח, אבל להתפלל עם הציבור. ופה רואים לכאורה הפוך ממה שכתוב בספר חסידים, שעדיף לא לומר בכלל לפסוקי זמרה מלבד ברוך שאמר אשרי והשתבח, כדי להתפלל בציבור. ואילו כאן כתוב שיתפלל בבית, ואז הוא מפסיד גם תפילת הציבור. מתרץ המשנה ברורה, ואפשר דרוצה לומר שמחמת הקור אינו יכול לכוון גם בתפילת י"ח כראוי, ובמצב כזה יכול האדם להתפלל ביחיד. מה הדין אדם שמתפלל במקום שיש בו רק מניין אחד תפילת שחרית ומתפללים מהר מאוד, האם הוא יכול להתפלל בבית ביחיד? כן, כלומר אם המהירות הזו משבשת את כוונתו, תלוי איזה מהירות מדובר, אבל אם הוא יגיע למצב של אדם שלבוש בגדים קלים ביום חורף קר ועל ידי כך תשתבש כוונתו, יוכל האדם הזה להתפלל ביחיד. זהו העיקרון שעולה מדברי המשנה ברורה הללו, שגם לגבי תפילת העמידה אנחנו אומרים טוב אותו דבר בכוונה ביחיד מאשר אותו דבר בלא כוונה בציבור. אלו, זה העיקרון של המשנה ברורה. כן, זאת ההלכה הראשונה שאנחנו עומדים היום, סימן נ"א סעיף ח. יש דברים יפים בהליכות שלמה של רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא מחה על המנהג שקיים עד היום במעט ישיבות, ששליח הציבור ניגש לפני התיבה בהשתבח. אתם מכירים את זה? יש מעט ישיבות כאלו שניגש בהשתבח. אז יש כמה, זהו, כן. אז כן, אבל מחה על זה רב שלמה זלמן אוירבך, כי יש צורך שהציבור יתאגדו ויתאחדו ביחד בנעימות לפסוקת זמרה, וככה מנהג הנפוץ ששליח הציבור כבר עובר לפני התיבה בפסוקי דזמרה. אם כן, סעיף ט', פה אנחנו חוזרים. תראה, כן, כן, נכון, מדובר במשהו אקוטי, כלומר בחיסרון שהוא מהותי, כי אחרת אין לדבר סוף. אם כן, סעיף ט' נמצא בעמוד הקודם בבית יוסף, בטור, סליחה. הנושא שלנו הוא אמירת מזמור לתודה. בכלל לא כתוב מהו המקור לכך שיש מזמור לתודה בפסוקי דזמרה. אנחנו לא מכירים את זה מהש"ס. אין הדבר ידוע מהתלמוד, ונראה שזו תוספת מאוחרת. אלא שלא בדיוק ברור באיזו תקופה, אבל זה מוקדם. כלומר, יחסית למאוחר זה מוקדם, אחרי תקופת התלמוד ולא ברור מתי. וכאן יש לנו דיון לגבי מזמור לתודה בשלושה זמנים בשנה: אחד, בימות החול, שתיים, בשבתות וימים טובים, שלישי, בזמנים שלא מקריבים בהם קורבן תודה. אלו שלושת הדיונים שיש כאן. אם כן, אומר פה התור, ובאשכנז נוהגין שלא לומר מזמור לתודה בשבת ויום טוב, לפי שאין תודה קרבה בהן. הוא מתכוון באשכנז לעומת ספרד. הטור גר בספרד, כידוע. בספר סדר הדורות כתוב שהראש עבר לספרד, היו לו שמונה בנים, שלושה מהם נפטרו בקיצור ימים ושנים, וכל השאר נשארו עניים מרודים, וביניהם רבנו יעקב בעל התורים, שסבל דוחק גדול מאוד, ונדמה לי שבסופו של דבר הם אמרו לצאצאים לחזור לאשכנז, כי שם יותר קל יחסית להתפרנס. עד ההכי והכי, הטור מעיד לנו על מנהגי ספרד. פה מכללה רואים שבספרד היו אומרים מזמור לתודה בשבת, נכון? כך רואים. ובאשכנז נוהגים שלא לומר מזמור תודה בשבת ויום טוב, לפי שאין תודה קרבה בהן. ואין צריך למונעו, דליקה למחש דין מעטו להקריבה כשיבנה בית המקדש, דלותאו אין שדהר. כשאנחנו מדקדקים פה בדברי הטור, יוצא, יש בעצם לשאול שאלה. מזמור התודה שאנחנו אומרים, זה קשור לקורבן תודה? לכאורה לא, זה פרק בפסוקת הזמרה. מה? אבל הוא אומר לא כך. כלומר, תראו בעמוד הבא יש פה אות ת' בבית יוסף. כתוב בספר אורחות חיים שמזמור לתודה מצווה למשוך אותו בנגינה ולנגן. כלומר, יותר מכל פסוקי דזמרה, מזמור לתודה יש מצווה לנגן. העיר הרב אוירבך זצ"ל שאיננו יודע מדוע לא נוהגים כך, כיוון שזה הלכה בשכון ערוך, והרב אלישיב ראיתי שהביאו בשמו שהוא כן נוהג כך ומפזם לו את מזמור לתודה. מאמר מוסגר, הרב אלישיב מסופר עליו, מספר עליו תלמידו הרב לבן ציון הכהן קוק, שהוא היה מתפלל בבית כנסת מסוים, במניין מסוים, והוא הפסיק להתפלל שם משום שהם ירו בפסוקי דזמרה. כך מסופר על הרב אלישיב. כן, לא יודע, זו שאלה מה היא. לא, הכוונה שלה מפזם לעצמו, יזמזם לעצמו זמזום נעים מזמור לתודה. דווקא מזמור לתודה יותר מכל פסוקי דזמרה. והטעם הוא כדאמרינן, כל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה. השירות, הכוונה כן, אבל מה שחסר פה זה שגם כל הקורבנות עתידים להיבטל וקורבן תודה לא יתבטל, וגם זה כתוב שם באותו מדרש. ואם כן, העיקרון הוא שכשאנחנו אומרים את מזמור לתודה, למרות שזה לא משום התודה, אנחנו לא הולכים להקריב עכשיו קורבן תודה, אבל כיוון שהמזמור מתחיל מזמור לתודה, סימן שהוא המזמור שראוי לומר אותו בקורבן תודה. רש"י במסכת פסחים דף י"ג עמוד ב' כותב שכשמקריבים תודה היו אומרים את המזמור הזה על קורבן התודה. יש חולקים על כך, ומכל מקום אנחנו אומרים מזמור לתודה, וסימן שהתוכן פה מקושר עם קורבן התודה. אני לא רוצה להאריך פה יותר מדי בדברי אגדה מדוע התודה איננה בטלה, אבל בתמצית התודה היא ביטוי של התעלות. כלומר, אם אנחנו מגיעים אליה לעתיד לבוא, בזמן שכבר אין לנו עבירות, אבל עדיין יש מה להתעלות, והתודה היא על תוספת ההתעלות והדבקות והשפעת הטוב הגדולה יותר, וזה תמיד קיים. ולכן צריך למשוך ולנגן אותו, כי המזמור לתודה הזה הוא מיוחד שלא בטל. ואם כך, יוצא שמזמור לתודה כן קשור לקורבן תודה. אני לא יודע אם אומרים אותו בגלל קורבן תודה, נראה שלא, אבל כיוון שאומרים מזמור לתודה, אז זה מקושר לקורבן תודה. ולכן בספרד, סליחה, באשכנז, נוהגים לא לומר מזמור לתודה בשבת וביום טוב. בספרד כן נהגו. שימו לב אבל שגם הטור שתומך במנהג ספרד, גם הוא סובר שיש קשר בין מזמור לתודה לבין קורבן תודה. אני קורא עוד פעם את הטור, סליחה, חוזר לעמוד הקודם. באשכנז ובאשכנז נוהגים שלא לומר מזמור לתודה בשבת ויום טוב, לפי שאין תודה קרבה בהן. חולק על זה הטור, ואין צריך למונעו, דליקה למיחש דילמה עתו לקריבה, כשיבנה בית המקדש. דלותה הוא נשיבח. זאת אומרת, יש קשר בין התודה, בין מזמור לתודה לבין התודה. אנחנו אומרים את מה שאומרים בקורבן תודה, אבל לא יבואו אנשים לטעות. השאלה היא, מה סובר את הדעה החולקת? מה סובר מנהג ספרד, סליחה, מה סובר מנהג אשכנז, שלא נוהגים לומר מזמור לתודה בשבת וביום טוב? נראה שהמחלוקת היא כזאת. לפי מנהג אשכנז, כשאומרים מזמור לתודה, כאילו מקריבים תודה, ותודה זמנה הוא לא בשבת. לפי הטור, כשאומרים מזמור לתודה, זה לא כאילו מקריבים תודה, אומרים מזמור שקשור לתודה, ואנחנו לא מקריבים עכשיו את התודה. אלא מה הבעיה? שכבר שמעת מזמור לתודה, כשיבנה בית המקדש תבוא להקריב תודה בשבת, אין נחשוש שאנשים יטעו את הטעות הזו. כלומר, נראה לי שיש מחלוקת בשאלה האם אמירת מזמור לתודה היא מעין הקרבת קורבן תודה. זוהי שיטת מנהג אשכנז, שלא אומרים מזמור לתודה בשבת ויום טוב, או שזה לא קשור לקרבת תודה, אבל זה תוכן של תודה, ולכן אולי היה מקום לחשוש לא לומר בשבת, אבל שמה יקריבו, אבל אין חשש כזה. כך נראה לבאר את הדבר הזה. אנחנו יודעים שהיום אין עוד מי שאומר מזמור לתודה בשבת. יש יוצא דופן אחד, כלומר אין קהילה, סליחה, הבלדים אומרים מזמור לתודה? לא. אז אם כן, אין קהילה שידוע לנו שאומרים מזמור לתודה בשבת בפסוקי דזמרה. דיינו, מנהג אשכנז גבר, ולפי מנהג אשכנז מי שאומר מזמור לתודה כאילו מקריב תודה, ואם כך זה אין עניינו בשבת. יש, כן, לפי הרמק, הרמק תיקן, הנהיג לומר את המזמורים של לכו נרננה. ראינו את זה במשנה ברורה בסוף סימן רש סמך ג' בביאור הלכה, שהוא כותב, עכשיו נהגו לומר במקומותינו לכו נרננה. יש פרקים כאלה, לכו נרננה, והם התפשטה אמירתם בזמן האחרון. מה קרה בזמן האחרון? מתקופת הרמק ואילך. בנוסח לכו נרננה של קהילות אשכנזים אין מזמור לתודה, למרות שברמק יש מזמור לתודה. כלומר, יש שם שישה מזמורים כנגד ששת ימי השבוע, והמזמור השביעי הוא מזמור לדוד. כיוון שהורידו את מזמור לתודה, נשארו חמישה מזמורים. אבל קהילות אשכנזים לא רוצים להגיד מזמור לתודה בשבת. אצל הספרדים, מי שאומר, הרי לא כולם אומרים את הלכון רננה הזה. מי אומר את לכון רננה? לא כל כך ברור. לא הרבה. כאילו, כלומר, מנהג ירושלים אצל הספרדים לא לומר לכון רננה. אומרים, כן, נכון, ובגדד היום מתחילים מהשם הלך ירגזו עמים, כלומר לא אומרים את כל המזמורים, ויש מנהג דרום מרוקו ואלג'יריה שאומרים את כל המזמורים הללו, ובהם מזמור לתודה. צריך לומר שלילה זה בכלל לא זמן קורבן. קצר לומר שהם סוברים שלילה זה לא זמן קורבן, ולכן ברור שהמזמור לתודה הזה הוא צודק. קושי עצומה, הרי מזמור לתודה לכאורה זה אחרי לכו נרננה, והמטרה, צודק, אני סותר דברי עצמי, כי אני הרי כל הזמן זה שאומר שאת בואי קלה, כן, אז אתה צודק, אני נמשכתי. ואם ככה קושי נוקבת על נוסח הרמק, כלומר זו התשובה, זה לפני שבת, אין בעיה, זה לפני שבת. מנהג אשכנז לא ברור. למה הם הורידו את מזמור לתודה מאלה של הרמק? כי לפעמים נכנסים לשבת. יכול להיות שזו כל הסיבה. נכון, אין בעיה לומר מזמור לתודה ביום שישי ביום. בסדר. אז אני חוזר עוד פעם. בעצם היום, לפי מה הידוע לנו, מזמור לתודה בסוכה דזמרה של שבת, אין קהילה שאומרת. וזו דוגמה לאינטראקציה בין מנהגי הספרדים והאשכנזים. יגידו לכם שזה הכל דוגמטי, הנה כל הספרדים טועים לפי מנהג אשכנז, נכון? כי בשבת בבוקר בפסוקי דזמרה היו אומרים בארץ ספרד, מקום גדול של תורה, היו אומרים מזמור לתודה, והם כבר לא אומרים מזמור לתודה בהשפעת מנהג אשכנז. אני אומר את המילה השפעה, אני לא הבין את מה שאני אומר, כי היום כך חוקרי אקדמיה מדברים על מושפעים ומשפיעים. אני מושפע מזה והוא מושפע מזה, לא כל דבר מושפע ומשפיע, יש גם לימוד תורה ושימוש תלמידי חכמים, ולפי זה המסקנה יצאה שעם הזמן החליטו לקבל את מנהג אשכנז והפסיקו לומר הספרדים, הפסיקו לומר מזמור לתודה בשבת בפסוקת הזמרה בשחרית. אבל כמובן השאלה הגדולה היא על זמנים שבהם לא מקריבים קורבן תודה. בואו נראה את המשנה ברורה בסעיף ת', את השכן ערוך קודם, סליחה, סעיף ת'. אם כן, אומר פה השכן ערוך, מזמור לתודה יש לא אומרה בנגינה, שכל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה. אומר הרמ"א, הגה, ואין אומרים מזמור לתודה בשבת ויום טוב או בימי פסח, שאין תודה קרבה בהם משום חמץ. הוא הוסיף עוד משהו הרמ"א, היה מוכרח לעשות את זה. מדוע? כי אם אתה לא אומר מזמור לתודה בשבת ויום טוב, משום שאתה חושב שאמירת מזמור לתודה היא כאילו אתה מקריב את קורבן התודה, אז גם בפסח לא מקריבים תודה, כי לחמי תודה הם חמץ. אי אפשר להקריב קורבן תודה בפסח, זה לא סתם מזמור, הוא כאילו הקרבה. ולא בערב פסח. מדוע בערב פסח לא מקריבים קורבן תודה? כי הם מעטים באכילתם, כיוון שהתודה נאכלת ליום ולילה, ואם נקריב את זה בערב פסח נוכל לאכול את זה רק על זמן איסור אכילת חמץ, ולכן לא מקריבים תודה בערב פסח. גם זו גמרא כמדומני בפסחים דף י"ג עמוד ב'. בכל מקרה, גם אם הדף לא מדויק, זה בחלק השני של פרק ראשון של פסחים, זה שלא לומדים אותו, כלומר חלק שיש שם עניינים של קודשים ולא הלכות פסח. ולא בערב יום כיפור. למה? מאותה סיבה, כיוון שאסור לאכול בלילה והתודה נאכלת ליום ולילה, אז ממעטים באכילתם, אין מביאים את הקודשים לידי פסול. והפסול הוא שאם ישתיירו לחמי תודה, לא יוכלו לאכול אותם. העיינים האלה שהוא שולח, זה כך, העיין לקמן, סימן תף כף תת, זה הלכות ערב פסח, שם כותב הרמ"א, לא לומר מזמור תודה בערב פסח, לא יכול לומר פסח, והעיין לקמן סימן תף רש דלת, זה הלכות ערב כיפור. שם כותב כך הרמ"א, וכן נהגו במדינות אלו. מה עם מנהג ספרד? מנהג ספרד היה להגיד מזמור תודה בשבת וביום טוב ובערב יום כיפור וערב פסח, הכל, תמיד, כל השנה. יש שתי אפשרויות בלבד, או שאתה אומר תמיד או שאתה לא אומר אף פעם. כלומר, אני מדבר על תמיד ואף פעם, מכוון בזמנים שאפשר להקריב תודה, אי אפשר להקריב תודה. או שאתה אומר גם בימים שלא מקריבים תודה, כי אתה חושב שאמירת מזמור תודה זה שבח שהוא לא קשור דווקא לתודה, אלא מה יש חשש שמה יבואו להקריב, אין חשש, כי אמרת מזמור תודה, אין חשש. זו השתת הטור שדחה את נהג אשכנז, או שאתה סובר שזה קשור לתודה, מזמור לתודה אתה כאילו מקריב תודה, ואז אל תאמר את זה, בימים שמקריבים תודה. אבל המנהג שנקרא מנהג הספרדים של היום הוא לא מובן. מהו מנהג הספרדים היום? זה לא מנהג יהודי מרוקו ולא אלג'יריה וגם לא טוניסיה. נכון, בדקנו את הדבר הזה, נכון אברהם? בדקנו את הדבר הזה שלא אומרים, לא הספקת לשאול את אבא שלך כשהיה פה, נוהגים כמו הרמ"א, היהודים המערביים לא אומרים מזמור לתודה בימים שבהם אין מקריבים קורבן תודה, כמו שכתוב ברמ"א. אבל בבית הכנסת בית אל של המקובלים, מביא את זה פה כף החיים, הם נהגו את המנהג שיגידו לכם זה מנהג הספרדים היום. מהו מנהג הספרדים? בשבת ויום טוב לא אומרים מזמור לתודה, אבל בפסח, בערב פסח ובערב יום כיפור כן אומרים. לא מבין את המנהג הזה. תחליט, אם אתה ספרדי אמיתי אותנטי בלתי משתנה, נא להגיד גם בשבת. ואם אתה ספרדי זורם, אז לא להגיד בכלל. אבל הפשרה הזאת לא מובנת. אמנם מקורותיה של הפשרה הזו במנהג חסידי בית אל, זה כבר יותר כתוב, הפרי חדש בסימן תף כף תת בהלכות פסח מביא את המנהג הזה, כלומר, מעיד שזה המנהג בירושלים. מה הכוונה? זה. מה שכתוב בסידור הספרדי המשוכתב, המודרני, שאומרים מזמור לתודה בערב פסח, ערב יום כיפור ופסח, ולא בשבתות ימים טובים, מביא שזה המנהג בתוך העץ. הוא אומר שזה לא מחובר. המנהג הזה לא מחובר. אלא מהי? שמנהג ירושלים הזה המשיך בבית הכנסת בית אל של המקובלים, תלמידי הרשש וכו', אבל אין לי פשר לדבר. ואם באנו להסביר את מנהג המקובלים, ההסבר הוא שזה על פי הקבלה. כלומר, אין לנו הסבר, אנחנו לא יודעים להסביר את הדבר הזה, ואני לא רואה שום סיבה שקהילה נורמלית תוריד את, תשנה את מנהגה. נהפוך הוא, יש חשש ברכה לבטלה. מה הוא חשש ברכה לבטלה? אם אתה סובר על פי הרמה, אני יכול לתרץ את זה, אבל אני אומר את זה למען הקושיה, אם אתה סובר על פי הרמה, שבערב יום כיפור, בערב פסח, ובכל המועד פסח, לא אומרים מזמור תודה, כבר שלא מכירים תודה בזמן הזה, אז צריך לא להגיד, אז זה הפסק, זה ברוך שאמר, לבין יהי כבוד. אז אתה אמרת, ורחת ברוך שאמר, ודיברת. אז זה הפסק. אבל זה לא לעניין להוסיף את זה. מה להוסיף? הרי זה משום תודה. ועכשיו, טוב, אז זה, בשביל ללמד זכות, אנחנו לא נגיד שיש יהודים בירושלים, ספרדים, שמבחים בחוד לבטלה, בשביל ללמד עליהם זכות, אנחנו נאמר שזה מה שהם סוברים, מה שאמרת, נתנאל, שאחרי הכל זה שיר יפה, מזמור לתודה, ואפשר לומר אותו. אבל מי שלא אומר מזמור לתודה, צריך להתאמץ לא לומר מזמור לתודה, כי אם הוא אומר, צריך להגיד את זה אחרי יחבות. אם חשוב לו לומר, אבל אם הוא אומר את זה אחרי ברוך שאמר, אולי יש בזה חשש ברכה לבטלה. יש מקום לפלפל ויש מקום ליישב, אבל הדרך הפשוטה היא להמשיך במנהג הקדמון. סוף דבר, רבותיי, התכוונתי לומר שישנם שלושה מנהגים בעניין אמירת מזמור לתודה. או לומר תמיד מזמור לתודה, ואז יוצא שאין שום קשר בין מזמור לתודה לבין קורבן תודה. או לעולם לא לומר בימים שלא מקריבים מהם תודה. זו שיטת הרמ"א כאן, וכך המנהג אצל קהילות הספרדים המערביות, וזה טוב מאוד. ויש את המנהג הספרדי הלא ברור, שיש לו מקורות לא בספרים אלא בסופרים, כלומר לא מפי ספרים, כלומר לא מצאנו נימוקים, אלא מפי סופרים שיודעים שהרבה חכמים כך נוהגים. אנחנו נתאמץ למת אליהם זכות, אבל שלא יפריעו לנו להמשיך להתנהג כמו שאנחנו נוהגים מאז ומעולם לפי הרמ"א, כמו שפסק כאן. וכך לפי דעתי נוהגים את הכנסת הזה, אלא אם כן יש איזה חזן לא בעניינים, ואנחנו אנשים מאוד מנומסים ולא מהירים, אבל וכך משתדלים לנהוג לפי המנהג הזה. אלא שעדיין יש לשאול, האם לפי מנהג הרמ"א בשבתות, ימים טובים, ערב יום כיפור, ערב פסח ובפסח, אפשר לומר את הפסקה התודה ואל נזיר באיזהו מקומה של זבחים, התודה ואין נזיר קדשים קלים, שחייתם בכל מקום בעזרה וכו'. או שגם את זה אפשר לקצר ביחד עם מזמור לתודה. הקשה את זה התז בסימן תף סמך ח' באור החיים, ותרץ תירוץ מבהיל, והתירוץ המבהיל של התז הוא ככה, שכשאנחנו אומרים מזמור לתודה, אנחנו ממש כאילו מקריבים תודה, ולכן צריך לדקדק שבזמן אמירת מזמור לתודה, זה יהיה זמן הראוי להקריב תודה. אבל כשאומרים התודה ואין נזיר את המשנה של אזור מקומם, זה זיכרון באלמה, זה לא קשור לתודה, זה פשוט ללמוד לשנן הלכות הקורבנות, ולכן אומרים את זה גם בזמנים שלא מקריבים מהם תודה. כך כתב התז בסימן תף סמכת. אסירה, מה רצה אמר? אמרתי משהו לא טוב?
אני אומר על האזור מקומם,
וזה לא פסח. נכון, זה מה שהוא אומר. כן, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר. בדיוק. זאת אומרת, זה רק כדי לגשת לתפילה מתוך לימוד הלכות הקורבנות, או להזכיר את זכות הקורבנות הכללית, כמו שראינו מהגמרא במסכת תענית, דף כ"ח. לא נוכל... כן, סליחה. או, עושה די תמיד מלפה, לא נוכל לדבר על השאלה, הרי תמיד זה, אני לא קוטל אותך, לא קוטל אותך, אמרת את זה, אז אתה מונע אם אני לדבר בציניות, אז בכל זאת תרשה לי. הרי תמיד אנשים לא יודעים בדיוק מה אומרים ולמה אומרים, אבל אם עומדים או יושבים יודעים, זה יודעים, למה אומרים בכלל לזמור את זה, זה לא ברור, אבל עומדים או יושבים, הדבר הזה לא נמצא בספר משנה ברורה. עד כמה שידי מגעת, המשנה ברורה לא הזכיר את הדבר הזה, אבל הוא נמצא בשולחן ערוך הרב, מה שנקרא שולחן ערוך הגרל, או שולחן ערוך בעל התניה, או בקיצור שולחן ערוך רבנו. וזה לא רבי נחמן, רבנו הזה. אם כן, שולחן ערוך הרב, הוא כותב שאומרים מזמור ותודה בעמידה. ויש גם מקורות ספרדים כאלה, כך כתוב בסידור בית עובד. מכירים את הספר הזה? סידור חשוב מאוד, מלפני כ-200 שנה, ושם כתוב שאומרים מזמור ותודה בעמידה. קצת חקרתי את הנושא הזה, ויש פה נושא מאוד מעניין. עד כמה שאני חושב, וידי מגעת, הדבר הזה מקורו בכתבי התלמידי הארי. תלמידי הארי, ובעצם זה קשור לעניין שאם מקריבים, אז עבודות ההקרבה צריכות להיות בעמידה. זה קשור לדבר הזה, קצת קשור למנהג אשכנזים, לומר את פרשיות הקורבנות גם כן בעמידה. נכון? כך, לא, יש ויכוח. סליחה, יש ויכוח על זה. לגבי פרשיות הקורבנות, יש ויכוח, כי השאלה אם זה נאמר בציבור או לא נאמר בציבור. כלומר, מה שזה אומר ביחיד, אז לא נאמר בעמידה, אבל מזמור התודה שנאמר בציבור, כן. עכשיו שאני מדבר איתכם, אני אזכר שיש על זה חבורה קטנה של הרב ציודה קוק זצ"ל, בסוף סידור עולת ראייה, וברח לי הדבר הזה, אבל אני זוכר שהוא עושה את החבורה הזאת, ואומר לעמוד במזמור התודה, ואף על פי שנוהגים לא לעמוד בפרשות הקורבנות, כיוון שאת זה בדרך כלל אומרים ביחיד. אבל מה שאומרים בציבור, אז זה יותר, נאמר, שייך למדרגת הקורבן. אבל... רגע, סבלנו, אתה מגיע לסדור שאתה רואה שנייה. בעצם המחלוקת היא, יסוד המחלוקת הוא האם, כיוון שאנחנו כאילו מקריבים תודה, הכל חוזר לטעם שלא מתאים למנהג הספרדי המקובל, שאומרים מזמור תודה בערב פסח. אני לא יודע להסביר את המנהג הזה, אבל הכל בנוי על זה שאנחנו כאילו מקריבים תודה, וכיוון שאנחנו כאילו מקריבים תודה, וזה נעשה בציבור, אז הציבור מקריבים את הקורבן, זה לא אדם יחיד שקורא פרשה, אז זה מעין, אז זה עוד יותר. האם זה יגרום לנו לעמוד, כי מעשה הקורבנות תמיד הם בעמידה. אבל איפה נמצאת המחלוקת? זה דבר מאוד מעניין, הזכרתי אותו פעם. המקור לעמידה נמצא בכתבי רבי ישראל סרוק. שמעתם על רבי ישראל סרוק? רבי ישראל סרוק הוא תלמיד של הארי הקדוש, והוא כותב בשם הארי הקדוש לעמוד במזמור התודה. המקור לשבת הוא נמצא בספר שער הכוונות. הביא אותו כף החיים כאן, הוא תלמיד של הארי הקדוש. והוא כותב בשם הארי הקדוש, למר אותו בישיבה. ודווקא בישיבה. איך שני תלמידים אומרים בשם הרב דברים הפוכים, זה מקובל היום, אבל פעם זה לא היה מקובל כל כך, הדבר הזה, אז איך שני תלמידים אומרים בשם רבם שני דברים הפוכים? יש פה סיפור, סיפור מאוד מאוד מעניין. רבי ישראל סרוק היה תלמיד גדול מאוד של הארי הקדוש, ורבנו חיים ויטל, הוא כתב הרי את כל השערים וההקדמות של הארי, והם לא ראו זה את זה. סיפור מאוד מעניין, הם לא נפגשו. באיזה גיל הארי נפטר? 38. מה? 38? 38. מה? בגיל של הרצל, זה אני זוכר, אבל...
48.
לא, 38 אני חושב. מה? או 36? מה? כמה? 38. זה מה שאני זוכר. וגם הרצל נפטר בגיל 38, לא? 38. כמה? 48? טוב, סליחה על ההשוואה. אני פשוט לא יכול... רבי נחמן גם? לא, עדיף 42. אם כן, הארי הקדוש נפטר בגיל 38, והתפוקה שלו היא פשוט, זה לא יאומן. ואם אני זוכר נכון, רבי חיים ויטל פגש אותו רק בשנתיים האחרונות שלו. הוא למד ממנו שנתיים. אז רבי ישראל סרוק, כשתלמידו עוד קודם, הלך לאיטליה. רבי ישראל סרוק העביר את חוכמת הקבלה לאיטליה. התלמיד המפורסם שלו הוא הרמ"א מפנו. רבנו מנחם עזריה מפנו, בעל ספר פלח הרימון, ועשרה מאמרות, ועם כל חי, ויונת אלם, ועוד ספרים רבים בחוכמת הסוד, וגם שוט הרמ"א מפנו. יש לו שוט בהלכה, מוזכר במגן אברהם, המגן אברהם מביא אותו. אז רבי ישראל סרוק העביר את קבלת הארי לאיטליה, ולא ראה את רבי חיים ויטל, ואז רבי חיים ויטל בא ללמוד לפני הארי הקדוש. זאת אומרת, יש פה שתי מהדורות, שתי מהדורות של הארי. כן, שתי מהדורות. ויש פה דבר מאוד מעניין, שהארי לפני פטירתו אמר שמכל גוריו אין ראוי ללמוד מלבד מרבי חיים ויטל. כלומר, פסל את גוריו. ויש המון ניירות, כתבים של גורי הארי, שגם כן יש ביניהם מחלוקות. הוא אמר שהוא הבין משהו, אני לא זוכר, לפי מיטב זיכרוני, שגם הוא לא הבין פה כך הרבה, אבל מה שהוא הבין אפשר להעביר את זה הלאה. יש דיון ממילא, האם אפשר, והרשש הקפיד על זה מאוד, לא ללמוד קבלה, אלא מפי כתבי רבי חיים ויטל. השאלה, האם אפשר ללמוד את ספרי הרמ"א מפנו, לפי הארי, כי הוא קיבל מרבי ישראל סרוק, כתב על זה מאמר מאוד מחכים בהקדמה לספר אלפסי זוטה. כשאני אומר אלפסי זוטה, נזכרתי בספר נוסף של הרמ"א מפנו. הרמ"א מפנו כתב ספר קיצור על הריף. הריף, סיכם את ההלכות של הש"ס, והרמ"א מפנו כתב ספר אלפסי זוטה, קיצר את ההלכות של הריף. ספר טוב מאוד. יצא לאור בהוצאת מוסד הרב קוק לפני אולי 20-30 שנה, לפני כמה עשרות שנים. ובהקדמה לספר, לא, סליחה, בהוצאת מכון ירושלים, בהקדמה לספר הרב הוטנר, בעל פחד יצחק, יודעים מזה, הרב הוטנר, בעל פחד יצחק, דן בכתבי הרמ"א מפנו, ומוכיח מכמה מקורות, שמה שהארי פסל את בני חבורתו, את גוריו, זה רק ביחס לאלה שהיו לפניו. כלומר, רק ביחס לרבי חיים ויטל והחבורה הקרובה. אבל לא ביחס למהדור הקמה, ביחס לאלה שהיו קודם. וממילא רבי ישראל סרוק כן לומדים את כתביו, הוא לא כתב כל כך, ויש מעט מאוד דברים ממנו, אבל הכל כתוב בעצם בכתבי הרמ"א מפנו, אם כי זה מקור לסתירות. אם ממשיכים בהתפתחות, זה יכול להיות שזה קצת קשור גם לספר פרי עץ חיים, אמנם מיוחס לרבי חיים ויטל, אבל יש הבדלים בינו לבין שאר הכוונות. פרי עץ חיים התפשט אצל אשכנזים, ויכול להיות שזה הגיע מאיטליה. יש מקום פה לחקור בדברים הללו. והנה אנחנו מוצאים מחלוקת הלכתית קבלית. תראו כמה זה נקודה זוטה. על זה אפשר לחשוב, כאילו זה העיקר של מזמור, זה לא העיקר, אבל בכל זאת, מחלוקת הלכתית קבלית, האם עומדים במזמור לתודה, שזה מנהג קהילות האשכנזים על פי רבי ישראל סרוק, או יושבים. סליחה, לא כל האשכנזים עומדים מזמור לתודה, עד כמה שאני זוכר בספר המנורה, התהורה, שזה ספר מאוד חמוד. אם מישהו יכול למצוא אותו, אני מאוד רוצה אותו. ספר המנורה, התהורה, זה ספר של אדמור מביאלה על השולחן ערוך אור החיים. אז הוא כותב שהם נהגו לשבת, וזה מתאים, כי הם הולכים לפי רבי חיים ויטל. ואילו, אז אם כן, האשכנזים בדרך כלל עומדים מזמור לתודה, ואילו הספרדים בדרך כלל יושבים במזמור לתודה. אני אומר בדרך כלל, כי יש להוציא מזה את מנהג קהילות דרום מרוקו, שהם הולכים על פי הבית עובד שמאוד מאוד השפיע שם, והבית עובד הביא בשם רבי ישראל סרוק לעמוד במזמור לתודה. הרב מרדכי אליהו, הזכרת אותו, אז נגיד, הרב מרדכי אליהו, הוא הולך בעקבות דברי הארי אך ורק לפי רבי חיים ויטל, ולכן זה מתבקש שיאמר לשבת. תשבו, תעמדו, מה שאתם רוצים, העיקר להגיד את זה בנגינה. הוא עומד אבל מרביץ, אפשר לשבת, אפשר לעמוד, אבל יש חשוב זה מזמור לתודה של אמרה בנגינה. זה כנראה לכולם, בין יושבים, בין יושבים ובין מסובים, בין עומדים ובין לא עומדים, חשוב לומר אותו בנגינה, כי זה עיקר הדבר. אני תמיד נתבדח על היהודי הספרדי שכשהוא מגיע לאביי הווה מסדר סדר החומר, אביי שלא יהיה אביי יוד קי וב קי, אז כתוב בסידורים לעצור, זאת אומרת, אביי, אהבה מסדר, חס וחי, לא התחברו לו, אביי, אהבה, אין בזה שום חשש, שלא התכוון לשם, אבל אתה שואל את הסליחה, מה זה הסדר המערכה הזה? אין לו מושג, הוא יודע שאסור לחבר את ה... שזה איזה מין חסידות, שאין לה... דקה, לא שמידת חסידות, לחסידות, זה יודע, אבל מהו סדר המערכה שאביי, אהבה מסדר, משמע דגמרה, והמערכה הגדולה, מה היה הגודל של המערכה הגדולה? והמערכה השנייה של קטורת, באמת היו שם שתיים, מעניין, שתי מערכות היו, מה זה מערכה בכלל? זה לא כל כך ידוע. מה אתה אומר אברון? זה לא קשור. בספר שולחן ערוך, אם נושא כליו, לא הוזכר בכלל נושא העמידה והישיבה במזמור לתודה. זה מוזכר בכתבי תלמידי הארי, זה בכלל סוגיה אחרת לגמרי. כן, בואו נראה את המשנה ברורה. סעיף קטן כף א', בשבת ויום טוב, שאין תודה קרבה אז. יש מקומות שאומרים מזמור לתודה בראש שנה ויום הכיפורים, משום דכתיב בו הריעו להשם כל הארץ. זאת אומרת, בראש שנה ויום הכיפורים מעיקר היה ראוי לא לומר מזמור לתודה, כיוון שהם לא זמן שלא קבעת תודה, אבל כיוון שכתוב בו הריעו להשם כל הארץ, והוא רמז לתרועה. ומה התרועה? בראש שנה יש תרועה, אבל ביום כיפור איזה תרועה יש? כן, שופר של יובל כנראה, בעשור לחודש הזה תביאו שופר בכל ארציכם, לכן נוהגים לומר. מעניין, הדבר הזה, המנהג הזה כתוב בספר כנסת הגדולה. אתם יודעים איזה כנסת הגדולה? זה רבנו חיים בן יוסף בן בן אשתי, שהיה הרב של סלוניקי לפני הרבה מאוד שנים. בואו נלך על 350. בכל מקרה הוא ותיק, כיוון שכבר המגן אברהם מביא אותו. המגן אברהם הוא ישן, אז יותר מ-350 שנה. ספר נפלא, כנסת הגדולה, הוציא אותו בשנים האחרונות במהדורה של מכון הכתב. הוציאו, נדמה לי, 20 וכמה כרכים. יש משהו, עושר נפלא של מקורות, תענוג. הוא כותב שם בכנסת הגדולה שהמנהג לומר הריעו להשם כל הארץ הוא מנהג ספרד, לומר בראש שנה ויום הכיפורים. כך נהגו בספרד לומר בראש שנה ויום הכיפורים, משום הזכר לתרועה שיש בדבר. וכך כידוע נוהגות קהילות מרוקו בלבד, עד רק מרוקו, נכון? בג'רבה לא אמרו מזמור תודה, ביום כיפור בגנים שם לא אומרים. זה בסדר, זה חוקי, מקבל אישור לא לומר מזמור לתודה, כי כמו שכתוב פה, במדינותינו אין המנהג לא אמרו. סעיף קטן כף ב', משום חמץ, כי אם התודה היו צריכים להביא 10 לחבי חמץ, גם בערב פסח לא יכולים להביא תודה שמה לא יכולו לאכלו עד זמן איסור חמץ, ארור שרפו, אסור לגרון קודשים שבדי שרפה. מטעם זה גם כן לא אמרו בערב יום הכיפורים, ותשמע את זמן החתם ואין הפסול, זה דיברנו. ומטעם זה גם כן, הנוהג לומר בכל יום פרשת קורבנות השייכים ליחיד, כאילו הקרבתי, כאילו, לא אמר בערב יום הכיפורים, אתם מביאים אותם בערב הכיפורים, כמו תודה, זולת פרשת אולי יכול לומר, חולק על התז, וזה המשנה ברורה. והפרי מגדים במשבצות זהב, סימן תף סמכת, עוד זין, חולק על מה שאומר פה המשנה ברורה, ואומר שכן לומר. ואומרים מזמור לתודה גם בערב תשעה באב ותשעה באב. פה יש סיפור, מה פתאום לא לומר בערב תשעה באב מזמור לתודה? היה מנהג בכמה קהילות אשכנזיות מפני שברון לב. בערב תשעה באב ובתשעה באב לא יכול לומר מזמור לתודה. זה לא מתאים. לא מתאים למצב של הגלות, ועל זה הוא בא לחלוק. וסיכום, אין לדלג ביונתו הפסוק מזמור שיר ליום השבת, וגם יום טוב נקרא שבת. אגב, זה הוא מביא עוד הערה. לא לדלג מזמור שיר, אבל בואו נראה שהבית יוסף חולק על זה, יש לנו עוד 5 דקות. תוכלו בבקשה לחזור לבית יוסף בסעיף ת', כן, נסיים פה את הסימן הזה. אני חוזר לסעיף ת' מההתחלה. כתוב בספר אורחות חיים, סעיף ת' זה הסעיף האחרון בסימן, כתוב בספר אורחות חיים שמזמור לתודה מצווה למשוך אותו בנגינה ולנגן כדאמרינן, כל השירות עתידות להיבטל חוץ מזמור לתודה. כתב עוד בשבת, מי זה עוד? אורחות חיים. בשבת אחר ברוך שאמר, אומר מזמור שיר ליום השבת, ומזמור השם מלך גאות לבש, וביום טוב מתחילים טוב להודות. וכן, אורחות חיים זה אומר שאומרים טוב להודות. אתם רואים, מנהגי התפילה הקטנים האלה שיש בקהילות, יש להם מקורות עתיקים. ואחר מזמור לתודה אומר בכל יכבוד, ובשבת אומר יכבוד אחרי השם מלך גאות לבש, ומסדרים יכבוד פסוקים אחרים. ויש בהם כף א', יש פה דבר מעניין, יש בהם כף א' אזכרות כנגד כף א' פסוקים שביטילה לדוד. זאת, הוא מסביר כאן שיש קשר בין יכבוד לבין תהילה לדוד, שבשניהם יש כף א' פסוקים. לא פסוקים, יש 18 פסוקים ביכבוד. כף א' שמות השם כנגד כף א' פסוקים שביטילה לדוד. תהילה דוד יש כף א' פסוקים, כיוון שאין שם נון, נכון? 22 אותיות באלף בית, ואין שם נון. אם היה פה אביך, אני שואל מה יש כף א', מה יש בכף א' הזה? יש 17, יש 18, מה יש בכף א' הזה? כפלף זה אחד משמות השם, שם אהיה. הגימטריה שלו היא כפלף, אבל מה זה אומר? מי יודע? אז זה מעניין. מפה חידש בספר בן איש חי הלכה. אתם מכירים את ההלכה? אתם חייבים להכיר אותה, כי היא נמצאת בסידורים. אבל זה חידוש את הבן איש חי, שיש לחבר את יהי כבוד עם אשרי. מכירים את זה? כשמיש נזדמן לו לענות, אמן יש מרבה, יחזור על כמה, שלושה פסוקים אחרונית, כדי לחבר את יהי כבוד עם אשרי. זהו המקור. אמנם לא מצאנו את זה קודם, אני חושב. זה נראה לי חידוש גדול לומר את הדבר הזה. אבל יש זיקה ויחס בין יהי כבוד לבין אשרי. הרב ציודה זצ"ל הוא היחידי שראיתי, עד כמה שידי מגעת, שפרש את יהי כבוד. יהי כבוד זהו לקט מדברי הגאונים, שלא ברור מה הסדר. אז הוא אומר שהסדר הוא ככה, זה מתחיל בהשראת השכינה בעולם, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם מעשיו. זה לא שייך לעם ישראל, שייך לאנושות כולה, ולא רק לאנושות אלא לבריאה, ישמח השם מעשיו. יהי שם השם ברמתה ועד עולם, רם על כל גויים השם, שם שמך לעולם, בשמיים מלכותו בכל מה שעלה, יראו בגויים השם הלך. אם כן, הכל הופעת שם השם בעולם ובאומות, השם מלך, השם השם מלך לעולם ועד. ופה המהלך, המעבר, השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד, ופה השינוי, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. כלומר, לאחר שאנחנו, יהי כבוד הוא הפוך מעלינו לשבח. עלינו לשבח מתחיל בעם ישראל ומסיים בעולם, יהי כבוד מתחיל בהשראת השכינה באנושות, השם מלך עולם ועד, השם מלך, השם מלך, השם מלך עולם ועד, והשם מלך עולם ועד, עבדו גויים ארצו, הפיר רצת גויים, איני מחשבותיים, רבות מחשבות בלב איש, לא איתו שעמו ונחלתו, זה חוזר על ארץ ישראל. כן, אז זה יהי כבוד, כלומר תפילה על השראת שכינה בעולם כולו, מתוך כך ידיעה שעד שהשם ישרה שכינתו בעולם כולו, יש עדיין כאלה שיועצים על נחלתנו לאבדה. האם זה קשור לאשרי יושבי ביתך, שהוא פרק מאוד כללי? הוא מדבר, טוב השם לכל, ידוך השם כל מעשיך. להודיע לבני האדם, זה לא פרק כלל ישראלי. מלכותך מלכות כל עולמים, הולך על כל העולם כולו, קרוב השם לכל קוריו, מסביע לכל חי רצון, אבל שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. היה הרב ציודה אומר דבר יפה על זה, שיש כאלה שאוהבים מאוד את הפסוק הזה, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. הוא נראה סוף סוף משהו תכלס בפרק הזה, ועל זה היה אומר שרק אדם שהעריך כל כך בטוב העולם, טוב השם לכל, ידוך השם כל מעשר, מלכותך מלכות כל עולמים, מסביע לכל חי רצון, לכל קוריו, הוא יכול לומר, מי שיודע להעריך באמת האנושות ויודע מה ראוי לאנושות, הוא יכול לומר, שמר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. יכול להיות שיש פה זיקה בין יהי כבוד לבין אשרי יושבי ביתך, ששניהם עוסקים בשני המעגלים הללו, מעגל אחד, מעגל השראת השכינה הכלל עולמית, טוב השם לכל, יהי כבוד השם לעולם, והמעגל השני השמירה על ארץ ישראל, ולפי זה שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. הרשעים אלו הקמים לאבד את עם ישראל מנחלתו. לא נספיק לגמור, ואסיים בסיפור קטן שמורי ורבי הרב שלום משה זכר צדיק לברכה היה מתפלל בביתו ביחיד בסוף ימיו, כיוון שהיה זקן. סיפר לי בשבוע שעבר הרב אלי בן דהן ש היה מעשה בסוף ימיו של הרב משש עם סיפור מסובך מאוד של אגונה, שהביאו את זה לרב עובד יוסף והוא לא הסכים להיכנס לזה, זה נראה לו מסובך ולא היה לו את הכוח ולא את הזמן להיכנס לזה. ואז הביאו לרב משש ב-4 בצהריים, למחרת ב-10 הוא התקשר לרב בן דהן שיבוא ייקח את הפסק, כי הוא רוצה לישון כבר. כלומר, הוא ישב על זה מ-4 עד 10 בבוקר וביקש שיבוא לקחת, הוא חייב ללכת לישון. ככה הייתה דרכו. שהיה מנדד שינה מעיניו כדי להתיר אגונות וכאלה שיצא להם כל של ממזר, והיה משקיע בזה המון עד שאי אפשר, ממש אי אפשר לתאר. ולכן היה מתפלל ביחיד, היה שוקד על כל דקה והיה מתפלל ביחיד. זה מפחיד, נכון? יש התשובה הראשונה שהוא כתב בארץ ישראל בשו"ת שמש ומגן, חלק א' סימן א', היא אודות רב זקן שתמיד לומד בבית מדרשו ותורח גדול עליו ללכת להתפלל בציבור, כי הוא חבל לו על כל דקה, האם הוא יכול להתפלל ביחיד. פעם אחת אומר לי, מי זה הרב הזקן הזה? אני. אז למה הוא לא אמר שזהו? כי הסבירו לו שארץ ישראל זה לא מרוקו, השחטו אותו. כלומר, אם הוא יגיד אני אתפעל ביחיד, הוא יחוסל. גם הרב משש אפשר, יוכלו לטפל בו בארץ. אבל יהודי אתפעל ביחיד, אני אספר לכם את הסיפור הזה, יהודי אתפעל ביחיד, זה טוב אתפעל ביחיד. גם אין קדושה, גם אין קדיש, גם אין חזר לשס, וגם מתפעלים מהר. אז זה מתאים. פעם אמר לי הרב משש, ואגב אורחה סיפר לי שכשהוא, גם כשהוא מתפעל ביחיד, אך מה שהוא הכי אוהב זה יכבוד. שאלתי אותו כמה זמן מחבד בי יכבוד, הוא אמר לי לפחות 10 דקות. לפחות 10 דקות. לפחות 10 דקות. 10 דקות זה עברית, נכון? הם דקים, הדקות הם זה מאוד דקים. חלקי השעה הם דקים, אז 10 דקות, ככה הוא אומר, כלומר לפחות 10 דקות. היה מכוון אך ורק ביהי כבוד. יש כבר כאלה שהולכים לבית הכנסת. כבר אם זה, אם זה, אם זה המחיר של, של התפילה ביחיד, אולי כבר עדיף לרוץ לבית הכנסת, אבל זה המעשה עם הרב משש ביהי כבוד. בעקבות זאת, כתבתי פעם אחרי פטירתו, אז כתבתי פירוש על יהי כבוד. גנוז עמי, בבית גנזי, פירוש שלם על יהי כבוד. בעקבות יורב ציודה ועוד כמה דברים, משהו, זה פרק מופלא. אבל בשבילו יהי כבוד היה הלב של פסוקת הזמרה, והוא היה מעריך בו מאוד מאוד. טוב, שבוע הבא נשלים פה את המעט שנשאר לנו. שלום שלום, יא טוב.